אנחנו בשיעורים הקודמים למדנו את הנושא של כבוד אביו, כמו תלמיד חכם, רבו. עכשיו הנושא הזה הכללי של תלמיד חכם, ונראה קצת את ההלכות עם כמה הערות. נתחיל בסימן רשמים ג', אומר השולחן ערוך סימן רשמים ג', סעיף א', יש? כן. תלמידי חכמים לא היו יוצאים בעצמם עם שאר העם לעשות בבניין ובחפירות העיר, וכיוצא בזה שלא התבזו בפני עמי הארץ. וכיוון שהם פטורים, אפילו אחרים במקומה, הם סוחרים. עכשיו לשים לב, הנקודה הזאת, והיא אחת הנקודות המרכזיות שנמצאות במסכת בבא בתרא, בסוגיה הזאת של שמירה, צורכי העיר, לגבי תלמיד חכם. יש, ופה אני רוצה יותר ככה להדגיש את העניין, לפני שמגדירים מה זה בכלל תלמיד חכם, מי יכול להחשיב את עצמו תלמיד חכם, אבל ככתוב שתלמיד חכם פטור משמירה בעיר למשל. יש חזון איש יפה, אני אוהב אותו, בגלל זה אני מזכיר אותו בתחילה. חזון איש הזה אומר, מתי תלמיד חכם פטור משמירה? הגמרא אומרת, תלמיד חכם פטור משמירה. ניתן את הדוגמה. הרב של העיר יושב בישיבת מועצת העיר, כי מן הסתם כשרוצים לנהל את העיר אז אי אפשר בלי הרב, כי זה חלק ממהות העיר, העניין הרוחני, אי אפשר לקיים גוף בלי נשמה. אז אם יושבים במועצת העיר בלי לשבת עם הרב, בעצם זה הרבה עבודה על ריק. אז יושב שם ומתחילים לדבר על העניין הזה שצריכים שמירה בעיר. והרב אומר, אתם מגזימים. אתם נמצאים בפחד מתמיד. כמו שאומר רבי שאו בן לוי לתלמיד, פחדו בציון חטאים. מי שחוטא מפחד, מי שלא, לא. בסדר? עם הסיפור שראה תלמיד שהולך בשוק וראה אותו מפחד, מסתכל ימין, שמאל, למעלה, למטה, הייתה תקופה במחנה יהודה, שאנשים לא הגיעו, פיגועים, פיצוצים, והם מפחדים ללכת מירושלים, בשוק עדי ציון. איפה זה שוק עדי ציון? שוק של ציון? מחנה יהודה. יפה. יש עוד כמה קטנים, אבל מחנה יהודה זה הגדול. אז אמר לו, מה אתה מפחד? חטאת? אתה בא על חטא? אמר לו, למה? שכתוב אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לו, כתוב, פחדו בציון חטאים. מי שחוטא, מפחד. מי שלא חוטא, לא מפחד. מה יש לו לפחד? הרי מה גורם? חודש אלול. העוונות גורמים. שום דבר אחר לא. אם היינו כולנו בסדר, הכל היה בסדר. ואומר לו, כן, אבל כתוב, פחדו, אשרי אדם מפחד תמיד, אומר לו, הוא בדברי תורה. כשאתה רוצה להגיד דבר תורה, תפחד. אבל כשאתה הולך ברחוב, אל תפחד. מה המציאות היום? דברי תורה כולם אומרים. תזכה הלכה, כולם מוציאים. אין בעיה. מה אכפת לו? הגוגל סובל. הכל מה שכותבים זה מופץ. אין בעיה. אבל ללכת בציון, יש כאלה שמפחדים. כנראה הם בעלי חטאים. בכל מקרה, מה שמופיע שם, שאם יושב הרב בתוך מועצת העיר ואומרים צריכים שמירה, הוא אומר לא צריך, אתם מגזימים, הסכנה בכלל לא סכנה, מישהו פה הכניס מודיעין שלא כהלכה, לא ניתח נכון את המציאות, מערכות לא עבדו כמו שצריך, הכל בסדר, והם מחליטים שצריכים שמירה. אומר החזון איש, אז הרב באמת פטור משמירה, זה הגדר של תלמיד חכם שפטור משמירה. אבל אם יושב הרב ושומע כל מיני אנשי ביטחון וכל מיני מנתחים והבטחה למיניהם, בוודאי צריכים שמירה, עוד עצמו תופס פחד ועניינים, וכן כן באמת צריכים שמירה. ואז הוא בא ואומר, סליחה, אבל תלמידי חכמים פטורים משמירה. אומר החזון איש, אומרים לו, סליחה, אם אתה חושב שצריכים שמירה, גם אתה צריך לשלם. זאת אומרת, מתי תלמיד חכם פטור משמירה? כשהוא אומר, אתם מגזימים, לא צריך שמירה בכלל פה. וכמובן באמיתיות, או שהוא עובד על אנשים. אבל לא צריך שמירה. אם הוא אומר לא צריך שמירה, ואחרים החליטו שצריכים, שישלמו הם. ביטחון. במילים אחרות אומר, החזון איש, מדובר פה על ביטחון. אבל, יש דברים שקשורים לכבוד תורה. כבוד תורה הוא, שתלמיד חכם לא יתבזה בעיני העם. ופה זה גם נתון לשיקול דעת, מי נקרא תלמיד חכם, מי לא. אני מכיר תלמיד חכם אחד, שמקים עולה של תורה, שהוא עבד יחד עם כל בני הקהילה שלו כדי להרים את בית הכנסת. מה, אז אסור לו לעבוד ליד האנשים? הוא מבזה את עצמו? מה פתאום? מה? זה בניין בית השם. ככה הוא גיבש את הקהילה, הרים את הכל, וברוך השם, קהילה ענקית. יודעים מה הדבר, נכון? בבת ים. בסדר? ממש ככה. לעבוד עם האנשים. אבל באופן עקרוני, כתוב תלמידי חכמים לא היו יוצאים בעצמם עם שאר העם, לעשות בבניין ובחפירות העיר וכיוצא בזה, שלא יתבזו בפני עמי הארץ. וכיוון שהם פטורים, אפילו אחרים במקומם אינם סוחרים. זאת אומרת, כיוון שהוא פטור מהחיוב, אז הוא לא צריך לקחת מישהו במקומו. מכון מאיר, יש שמירה. רשימת שמירה. ברגע שיש רשימת שמירה, כל אחד חייב בשמירה. מי שחייב בשמירה ולא יכול להגיע, הוא צריך להביא מישהו אחר במקומו, או ישלם למישהו שיחליף אותו. בסדר, זה סדר, ביישובים. זה קיים. במקומות שחייבים בשמירה אישית, מי שחייב בשמירה אישית, אחראי שיהיה מישהו במקומו, או שהוא ימצא ממלא מקום בתשלום. כל אחד לפי עניינו. זה בעצם הבסיס. אבל אם באמת הוא לא חייב, אם הוא לא חייב, הוא גם לא צריך לומר, טוב, אתה לא חייב בשמירה, אבל תדאג למישהו במקומך. אין דבר כזה. אם הוא לא חייב, הוא לא חייב בכלום. אומר השולחן ערוך, באמת דברים אמורים, כשכל אדם יוצא בעצמו. אבל אם אין יוצאים בעצמם, זאת אומרת, זה לא גיוס כללי במשק, שכולם יוצאים עכשיו לקטיף, לניקוש, לסלילת כבישים, כמו שהיה בעבר, שכולם היו יוצאים לשטח, אבל אם אין יוצאים בעצמם, אלא סוחרים אחרים ממקומם, או גובים המון מבני העיר לעשות, אם דבר שצריך לחיי אדם, כגון בארות מים וכיוצא בהם, חייבים לתת חלקם. אבל דבר שהוא צריך לשמירת העיר, כגון חומות העיר, בגדלותיה, שכר שומרים, לא היו חייבים לתת כלום, שאין צריכים שמירה. מדוע? שתורתם שמירתם. שמים לב? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, מה שהקדמנו בשם החזון איש. אבל אצלו זה מוסבר יותר, לכן הבאתי אותו. מי שתורתו שמירתו, מי שיש לו ביטחון כזה בקדוש ברוך הוא, לא צריך שמירה, ברוך השם, הכל בסדר. תלמיד חכם כזה שיש לו שמירה, הוא לא צריך להשתתף בשמירה. אבל בדברים אחרים, משלמים המון או דבר אחר, בנושאים אחרים, אז צריך. ולכן אני אומר, כל זה בא מכיוון שאדם צריך שמירה. הדוגמה הנוספת שיש לנו בעניין, למה אומרים שמירה, קריאת שמע על המיטה? אחת הסיבות שאומרים קריאת שמע על המיטה, מפני המזיקים בלילה. תלמיד חכם שלא מפחד ממזיקים, מביאים הראשונים, פטור מקריאת שמע על המיטה. לא צריך לקריאת שמע על המיטה. למה? הוא שמור. עכשיו מי שמור? מי שיושב ולומד, מי שבאמת לומד. מי שבאמת לומד, מי שיושב מהבוקר עד הלילה, עסוק בתורה, עסוק בלימוד תורה, מפנה את ליבו מכל עסקי העולם הזה, הוא באמת יושב ולומד, ונחשב כתמיד חכם שעיסוקו בתורה והגית בו יומה ולילה, אז אנחנו נכנסים לעניין הזה. אבל מי שהוציא תעודה שהוא למד באיזשהו מוסד תורני כלשהו, שעבר איזשהם מבחנים, זה לא הופך לתלמיד חכם, זה אחד שעשה מבחנים. כמו למשל, מי שהוציא רישיון נהיגה, הוא נהג? הוא יודע לעבור את המבחן. עד שהוא יהיה נהג, ייקחו כמה שנים. בעזרת השם שיזהר, ואז הוא יגיע להיות נהג. יש כאלה שלא מגיעים להיות נהגים. נהיגה ראשונה או שנייה שלהם, השם ישמור. בסדר? כן. ולכן היו פטורים מכל מיני מיסים, בין מיסים הקצובים על כל בני העיר, בין משהו קצוב על כל איש לבדו. זאת אומרת, היו סוגים שונים של מיסים, היה צריך להביא מס למלך. מי חייב להביא מס למלך? כל בני העיר. אז זה לא אישי. אם זה לא אישי, תוציאו מהאנשים שיש להם. אבל ברגע שיש פה מס גולגולת, מס אישי, ואתה חושב, אולי הוא יהיה חייב, גם זה כתוב שהוא יהיה פטור. בין משהו קצוב על כל איש לבדו, בין הקבועים, בין שאינם קבועים, וחייבים בני העיר לפרוע בשבילם. אפילו הקבועים, הכל איש ואיש. ולמה צריכים בני העיר לפרוע בשבילם? כיוון שתלמידי החכמים מצויים לשרת את בני העיר. מתי שאדם רוצה ללמוד, אדם רוצה פסק הלכה, אדם רוצה חיזוק בתורה, אדם רוצה משהו, יש 10 בטלנים, מה כותב ראשי? מה זה 10 בטלנים? שיושבים בבית הכנסת ומצויים שם למי שצריך. הוא נמצא, אני משרת ציבור, לא שעות קבלה, לא שעות שינה, כן, האדם צריך לישון, ישן. אבל באופן כללי הוא מצוי לשירות הציבור. איך?
השם הזה בטלני, למה השם הזה? למה מושג הזה נקבל בהם? השם שקטה...
הוא בטל במלאכה. היום אתה אומר, בטלן זה אחד שלא עושה כלום. אבל אז בטלן זה היה תואר של מי שבטל ממלאכה, זה תואר כבוד. יש הרבה מושגים שהשתבשו והתבלבלו בינינו לבין מה שהיה פעם. יש הרבה מושגים כאלה. טוב, אומר הרמ"א, ואפילו אם אמר ההגמון שתלמיד חכם עצמם ייתנו, חייב הציבור לתת באדם. ואם החרימו הציבור לתלמיד חכם ייתן, אין בחרם שלהם כלום. זאת אומרת, אם באו הציבור ואמרו, כל אחד צריך לתת, ההגמון אמר שגם תלמיד חכם צריך לתת, חייבים כל אחד ואחד לתת, ומי שלא ייתן, יש עליו חרם. ואז התלמיד חכם לא נותן, כי הוא פטור. אומר הרמ"א, אין בחרמם כלום. לא עשו ולא מידה. לא שווה שום דבר. תלמיד חכם פטור. ותלמיד חכם היה יכול להחרים ולשמע את הציבור שיתנו בעדו דמיו. ואין חילוק אם התלמיד חכם עשיר או עני. זה לא משנה. ואז אנחנו מגיעים למה שהקדמנו כבר. על איזה תלמיד חכם מדובר? דווקא תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. אבל אין תורתם אומנותם, חייבים. ומה זה תורתם אומנותם? כבר הגדרנו. מי שהמקצוע שלו, העבודה שלו, העיסוק היומי שלו, מהבוקר ועד הלילה, זה תורה. אבל מי שאפילו תלמיד חכם גדול ויש לו עסק, הוא לא נחשב כתלמיד חכם לעניין הזה של פטור ממיסים. וכל זה אני אומר, לשים לב, מדובר על שמירה, על מיסים כאלה שקצובים, כללית, אבל יש דברים שבוודאי הם חייבים. ומי הוא, אם יש לו מעט אומנות או מעט מסע ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתאשר, ובכל שעה שהוא פנוי מעסקיו חוזר על דברי תורה ולומד תדיר, נקרא תורתו אומנותו. זאת אומרת, יש, כמו שאמרנו, מישהו עם חנות קטנה, הוא מתפרנס ביום 400 שקל. הוא אומר, 400 שקל מספיק ליומית. בסדר? זה מספיק? לא יודע. מספיק לו 400 שקל ליום. נגמרו 400 שקל, הולך הביתה ללמוד. הולך לבית המדרש ללמוד. הוא לעולם לא יחפש את ה-410. אני זוכר בירושלים, היה, אני לא זוכר את השם שלו, אחד זה ג'ינג'י, עם שפם ג'ינג'י. בהתחלה, כשהיה יותר צעיר, היה עובד בגננות, דברים כאלה. אחר כך יותר מבוגר, התחיל לקבץ נדבות. אני חושב שהוא אחד מלא בדבר. התחיל לקבץ נדבות. ואז הוא היה אוסף. מישהו היה מביא לו, נגיד, הוא היה צריך 30 שקל ביום, 50 שקל ביום, זו הייתה הצרכות שלו. פתאום מישהו הביא לו מ-49, 5 שקלים. הוא ישר לוקח את 4 נוספים ונותן אותם לצדקה. והולך אחר כך הביתה. זאת אומרת, הוא צריך את מזונו היום. ואם מישהו היה נותן לו יותר, הוא אומר לו, תשמע, אני לא צריך יותר, או ישר נותן את זה לצדקה אחרת, שם בקופה אחרת. למה? כי זה מה שהוא צריך. מה, כמה אנשים יכולים לחיות ככה? זה נחשב מעופף, נכון? היום. מה עם הפנסיה? ומה עם להחליף פעם בשנה או שנתיים את המחשב? ודרך אגב, הרמקולים שקנינו למחשב, הם פשוטים, עלו רק 400 שקל. כדאי להחליף לכאלה של 800. אז צריך לעבוד. בוודאי, שגם אם הוא תלמיד חכם, ובמחשב הזה הוא משתמש להוציא ספרים, כן, הוא לא יחשב תלמיד חכם. כי הוא עובד לא בשביל להוציא את פרנסתו המינימלית, אלא בשביל רמקולים מיוחדים. כשזה לא עובד תלמיד חכם. תלמיד חכם משקיע עצמו בתורה. אז באמת נכון, יש לנו שאלה היום, כמה תלמידי חכמים יש? יש תלמידי חכמים, לא אומר שהם רבים, אבל יש, כן. תראה, אם יש גדר של תלמיד חכם או לא, תלוי למה. תלוי למה. אני אתן לך דוגמה. חבר בא בראש חודש אל ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, הרב שפירא, שהיה הרב הראשי. הוא בא אליו עם בקבוק יין. הרב אומר לו, מה זה? הוא אומר, ראיתי באחד הספרים שכתוב שאם בראש חודש מביאים מתנה לתלמיד חכם, זה כאילו הקרבנו קורבן וזה כפרה. להביא בראש חודש, למה? מה כתוב על ראש חודש? זמן כפרה לכל תולדותם. אז אם הוא מביא מתנה בראש חודש לתלמיד חכם, אז זה כמו שהקריב קורבן. אמר לו הרב שפירא, בבקשה תיקח את הבקבוק חזרה. אמר לו, למה הרב? אמר לו, מה אתה רוצה? שבשמיים ידונו אותי כמו תלמיד חכם? לא רוצה. אז עוד פעם, זה מצידו. כשאנחנו יודעים שיש מישהו יותר גדול ממנו, אין מישהו יותר גדול ממנו. אבל ברור שאנחנו נותנים פה גדרים, ולכן אני הדגשתי, אם יש אדם, נקרא לזה כך, שיודע תורה, למד תורה, שקוע בתורה, אבל הוא עובד יותר מכדי מחייתו. הוא עובד בשביל הרווחה. הוא עובד בשביל, לא יודע מה, אוטו חדש. צריך אותו, כן? אבל שאלה איזה אותו. זאת אומרת, הוא עובד בשביל הדברים האלה שהם נחשבים מותרות. אומר השולחן ערוך, זה לא נחשב תלמיד חכם. לכן אני הדגשתי ואמרתי שאני מסופק כמה תלמידי חכמים יש היום. בגדר הזה, במציאות הזאת, במקום הזה. כי יש גדרים אחרים של תלמידי חכמים. ראינו את זה בסימנים הקודמים. זה רק בעניין הזה. תלמיד חכם המזלזל במצוות ואין בו יראת שמיים, הרי הוא כקל שבציבור. שמים לב? סליחה, דילגתי. יפה, את הרמה של סעיף בדילגתי. כן, אז אמרנו, כל מי שעובד כדי חייו ולא כדי להתאשר, וברגע שהוא קיבל את המשכורת או את השכר שצריך עכשיו למחייתו, אז הוא הולך חזרה ולומד. בוא נחשב את תלמיד חכם. אומר הרמה, ואין חילוק בין שהוא תופס ישיבה או לא. לא אכפת לי אם הוא ראש ישיבה, אם הוא רם, אם הוא הרב של העיר, זה לא משנה. הגדר הוא העיקר שהוא מוחזק לתלמיד חכם בדורו, שיודע לישא וליתן בתורה ומבין מדעתו ברוב מקומות התלמוד ופירושיו ובפסקי הגאונים. שמת לב? עכשיו אתה רגוע יותר? כמה תלמיד אחרים יש? אבל איך אמרנו פעם, היום בשביל להיות ראש ישיבה מה צריך? גיטרה, התחילו גם עוד. אבל עוד אבינו חי. אבל צריך. זה ברור. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות רציניים. כשמדברים על לימוד תורה, צריך רצינות. אתה שואל אותו שאלה, הוא משיב מכל מקום. זה אחד הגדרים. איפה אתה שואל אותו בהלכה, הוא עונה לך. זה גדר שתמיד חכם. אתה שואל אותו סוגיה באיזשהו מקום בשעס, הוא עונה לך. זה גדר שתמיד חכם. יודע שיטות גאונים. ברוך השם. ברוך השם. ברוך השם. שיש אנשים כאלה, אבל לא כל מי ש, כמו שהוא אומר, מחזיק ישיבה או אחר, הוא נחשב כתלמיד חכם. תלמיד חכם זה מי שנמצא ברוב המקומות בתלמוד ופירושיו ופסקי הגאונים, ותורתו אומנותו כדרך שהתבהר. הנה, ראינו את זה. ואף אגב, דיין בדורנו עכשיו, בסדר? חכם, לעניין שיתנו לו ליטרה דדהבה, אם מביישו, זאת אומרת, לגבי מי שמבייש תלמיד חכם, צריך לתת לו ליטרה, זה כמות של זהב. כן, אומר, מכל מקום, עניין לפוטרו, ממעש, אין מדקדקים בזה, רק שיהיה מוחזק תלמיד חכם, כמו שנתבהר. זאת אומרת, יש לנו גדרים שונים, במקומות שונים, לפעולות שונות, לגבי מהו תלמיד חכם, מה גדלותו של תלמיד החכם. ומכל מקום, יש מקומות שנהגו לפטור תלמיד חכמים ממעש, ויש מקומות שנהגו שלא לפוטרם. בכל מקרה אני אומר, כל זה מדבר על מקרים שבהם מדובר על שמירה בהבטחה, נפשות, או כשכל אחד הולך לעבוד בעצמו. אבל אם בורות שכין ומערות, תחזוקת כבישים, מים, בקיצור כל התאורה, כל מה שקשור לנושא של ארנונה, פה לא כתוב שתמיד חכם פטור, כי אף אחד לא בא לעבוד בעצמו, כולם משלמים כסף. במקרים האלה אין פטור לתלמיד חכם. יש תשובה בחווה דעת של הרב עובדיה יוסף על העניין הזה. פטור תלמידי חכמים ממיסים. אז הוא גם מביא את הדברים כמו שהם. מה שהוא פטור, הוא פטור ממקום ש... או במקרה והוא תלמיד חכם כזה משמירה הבטחה, או אם כל אחד צריך להתגייס לעבודת חיזוק הרשות המוניציפלית. אבל אם זה כספים, אז הוא חייב. במילים אחרות, תלמידי חכמים חייבים בארנונה. היום חייבים בארנונה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולם משלמים היום ארנונה, יש קריטריונים לפטור מארנונה, הם קריטריונים כלליים. זאת אומרת, סטודנטים, לא משנה אם הוא סטודנט בישיבה או לא, מי שלא מסתכל, אז בדרך כלל זה אברכים. בסדר? זה בדרך כלל, אבל אין פה פטור של תלמידי חכמים מארנונה. אין דבר כזה, לא קיים. זה פטורים על רקע סוציאלי. זה בדרך כלל הפטורים שיש. זה לא פטורים, זה הנחות. טוב. תמיד חכם המזלזל במצוות ואין בו יראת שמיים, הרי הוא כקל שבציבור. ופה באמת יש לנו שאלה כללית, איך יכול להיות דבר כזה? תמיד חכם יכול להיות? כן. לפעמים יש תמידי חכמים, הם יודעים להתפלפל יפה בגמרא. הם יודעים את העיון, האצבע שלהם ככה כל היום בראשון ורברס, ראשון ורברס. בסדר? כל הזמן. אבל תעזור, מה אתם מקפידים יותר מדי, מה פה, מה שם. יש כל מיני דברים, אני לא רוצה לתת פה דוגמאות כי הן מצויות ושערב ראש השנה לא נפגע באף אחד, אבל באופן עקרוני אנחנו רואים את זה. רואים את הדבר הזה של הזלזול במצוות. יש דבר כזה, קיים דבר כזה. הבאנו לא מזמן פסקה ממזיין בפנקסי הראייה חלק ב', מה שנקרא בלשון הרב הנזיר מורה נבוכים החדש. מורה נבוכים של הרב קוק. שם הוא מביא שכדי להגיע למוסר הלאומי של עם ישראל, ובאמת שנהיה במוסר לאומי ערכי שלנו, אין ברירה אלא להגיע מתוך דיוק ודקדוק שלושה מושגים. הנהגות, דינים ומצוות שבתורה. גם הנהגות, גם דינים וגם מצוות. ברגע שנקפיד בכולם, נדייק בכולם, נגיע באמת למוסר הלאומי שלנו. זאת אומרת, באמת להגיע לנושא של ההבנה, מה אנחנו עושים פה בארץ, אין אפשרות בלי לשבת, להשקיע, ללמוד, ללמוד תורה, ללמוד הלכות, מנהגים, דינים ומצוות בדקדוקיהם ופרטיהם. בלי זה לא יעזור שום דבר. חייבים אנחנו לדייק בקיום של מצוות השם. וכדי לדייק בקיום מצוות השם, אין ברירה אלא ללמוד. פעם אמר על דרך הבדיחות, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, אמר, יש מחלה אחת שאין לה תרופה. כל מחלה, נשבר משהו, שמים גבס, איזשהו חיידק, לוקחים אנטיביוטיקה, אפשר לעשות ניתוח, אבל יש מחלה אחת, שום תרופה שבעולם לא עוזרת לה. קוראים למחלה הזאת עם הארצות. בסדר, בואו. עם הארץ. איך פותרים? איך נפטרים ממחלת עם הארצות? יש דרך אחת ויחידה. להידבק לכיסא. לשבת וללמוד. מי שיושב ולומד, זוכה ויודע. מי שחושב שזה בא ככה דרך אגב, זה לא בא. עמל, עמלה של תורה. צריך לשבת וללמוד ולדייק ולראות תמיד את המציאות, איך היא מגיעה אלינו. טוב, סעיף ד' תלמיד חכם שיש לו סחורה למכור לו, לא, ומניחים לשום אדם למכור מאותה סחורה, עד שימכור הוא תחילה את שלו, ודווקא דלק עובדי כוכבים דמיזבני. אבל איך עובדי כוכבים דמיזבני? לא. ד' רווח על יצור בו מרבנן. והפסוד אלה אנחנו בכדי לא מפסידים. זאת אומרת, הייתה פעם תקנה מזמן חכמים, תקנו תקנה בזמן התלמוד, שכשתלמיד חכם יש לו סחורה למכור כדי להתקיים במינימום, כמו שראינו בסוף סעיף ב', אף אחד היה אסור לו למכור שום דבר בשוק, עד שהתלמיד חכם לא גומר את הסחורה שלו. תקנה לתלמידי חכמים. התלמיד חכם רוצה להרוויח משהו כדי לקנות לחם וחלב בבית, ברגע שהוא גומר את הסכום שהוא צריך להיום הוא הולך הביתה, אתה רוצה להתעשר, קודם כל התלמיד חכם הוא משרת את הציבור. תן לו קודם כל לקבל את מזונו. ברגע שיש לו את מזונו, אז תפתח את החנות שלך. אבל אם זה שוק מעורב, שמה גם גויים אחרים, ותגיד ליהודים אל תמכרו עד שאתם חכם ימכור, הגויים ימכרו, אז לא אמרו דבר כזה. בסדר, אז אפשר לפתוח. בטל העניין הזה. טוב, תלמיד חכם שיש לו דינים אחד, ועומד לפני הדיין ויש שם בעלי דינים אחרים שקדמו לפניו תחילה, מקדימים דינו של תלמיד חכם ומשיבים אותו. זאת אומרת, אם יש באמת תלמיד חכם כזה, שכל היום יושב ולומד, פתאום יש לו עכשיו איזה דין תורה, לא ניתן לו לבזבז את זמנו. כי הזמן שלו זה בעצם הזמן שכולנו, כי הוא פנוי לטובת הציבור. הוא יושב, לומד ומשרת את הציבור. מי שצריך בא אליו לשאלות, בא אליו ללימוד. זה תפקידו. ולכן אנחנו לא ניתן לו לחכות כשיש אחרים. אבון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לסנותם. לכל המבזה את החכמים, אין לו חלק לעולם הבא, הוא בכלל כדבר השם ביזה. שים לב. כמובן שמדובר על תלמידי חכמים. זה דברים ברורים. ואסור לשמש במי ששונה הלכות. זאת אומרת, אסור להשתמש במי ששונה הלכות, וכל שכן במי ששונה תלמוד שהוא הגמרא. ויקדים לשמש במי ששונה הלכות, קודם שישמש במי ששונה גמרא. שמים לב? זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים לב לשני דברים. אסור להשתמש בתלמיד חכם, ובמי ששונה הלכות, וכל שכן במי ששונה תלמוד. ואם הוא רוצה לשמש אותו, אז ישמש קודם כל את מי ששונה הלכות, אחר כן ישמש במי ששונה גמרא. זאת אומרת, מה שאני מבין פה עכשיו, שאם הוא בכל זאת אין לו ברירה, אלא להשתמש בתלמיד חכם, אז קודם כל במי ששונה הלכות, אחר כך במי שמלמד
גמרא.
להשתמש. ככה אני מבין עכשיו. מתחתחילה חשבתי הפוך. בסדר? בואו נראה את הגמרא הזאת. מגילה. נסכת מגילה. נראה את זה בפנים. טוב, נמשיך. מי שהעידו עליו שביזה תלמיד חכם, אפילו בדברים, בית דין היו מנדים אותו, ואין מתירים לו עד שירצה חכם שנידו בשבילו. ואם ביזה את החכם לאחר מותו, בית דין היו מנדים אותו, והם מתירים לו מי שיחזור בתשובה. לא מובן פה. רק מביא שלא משתמשים, הגמרא במסכת מגילה מביאה שלא משתמשים בתלמיד חכם ששונה הלכות. זה בעצם מה שמופיע פה בגמרא, אבל לא את החלק השני. טוב, זה לגבי מי שביזה תלמיד חכם, סעיף ז', ראינו, עד שירצה את התלמיד חכם. זאת אומרת, מי שהולך ומבזה תלמיד חכם, בגדרים שנחשב תלמיד חכם, בית דין יכולים לנדות אותו, היום לא מנדים. וצריך לרצות את אותו חכם. ואם זה היה לאחר מותו, אז בית הדין יכולים לעשות את הכל לטובתו. אבל אין דין תלמיד חכם בזמן הזה, לעניין שייתן לו אבייש להתרדד דעבר. ראינו זה מקודם. ומכל מקום יכנסו הבית דין המבייש, לפי המבייש והמתבייש. ובלבד שלא יתחיל לחכם במריבה לבזות בני אדם, שלא כדין. ויגרום בזה שיבזו ויתרסו נגדו. ומכל מקום, אף אם יתחיל לחכם קצת, אין רשות לכל אדם להחציף נגדו, לענות בו עזות, והכל לפי ראות עיני הדיינים. החכם עצמו היה מנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר כנגדו. ואין צריך לא עדות ולא התראה, ואין מתירים לו עד שירצה החכם. ואם מת החכם, באים שלושה ומתירים לו, ואם רצה החכם למחול לו, ולא נדעו הרשות בידו. יש רואים שבזמן הזה אין תמיד חכם יכול לנדות לכבוד עצמו, ולא לעשות דין עלי נפשי. ויש חולקים ולבד שיהיה מוחזק וראוי לכך. אף על פי שיש רשות לחכם לנדות לכבודו, אינו שבח לתלמיד חכם שהנהיג עצמו בדבר זה. באמת דברים אמורים שחרפו בסתר. אבל אם חרפו בפרסיה, אסור לו למחול על כבודו, אלא נוקם ונותר הדבר כנחש, עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. שים לב לעניין הזה, כי לפעמים קורה שאנשים לא שמים לב ומבזים תלמיד חכם. זה קורה. קורה לפעמים. ואם זה היה בפרסיה, אז אסור לו אפילו למחול. זאת אומרת, גם הוא לא יכול למחול על כבודו. כי ברגע זה, זה לא היה כבודו, אלא בגלל שזה פרסיה, זה כבוד התורה. פרקר נגדו, זאת אומרת, החציף. עם הארץ שהחציף כנגד התלמיד חכם.
זה לא
בגלל
ביזה?
לא דווקא בביזיון, לפעמים יכול להיות חצוף לא בביזיון. תלוי. יש דברים ויש דברים. טוב. כל זה, לדעתי, הסימן הזה, אתם שמתם לב שרצנו בו, בדרך כלל אנחנו לא רצים ככה. כמעט ולא נוגע לנו, אבל כיוון שאנחנו לומדים כסדר, אז לא רציתי שנדלג על העניין. שני דברים למדנו מכאן. א', את גדר תלמיד חכם, ב', את הכבוד שצריכים לנהוג בתלמיד חכם, וחס ושלום, לא לבזות אותו. אלה הם שני הדברים שראינו בסימן הזה, וסימן רשמם ד' הוא יותר מעשי, כן. נו. ההיסטוריה נעלמת ממך. אתה לא מכיר את ההיסטוריה. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, היום כיוון שכבר כולם מתו, אז מה נדבר על המתים? בסדר? אז לכן אנחנו נגיד את זה במרופל. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה לא היה מגיע למקום מסוים בירושלים, כיוון שהוא אמר שאף אחד לא התיר את החרם שהטיל הרב פרנק על אותו בעל בית שביזה את הרב קוק. אז בסדר? התזה שלך נפלה וכל ה... ברור. היו, הרב צבי יהודה התבטא, היה מתבטא בחריפות. הוא לא בחל במילים, אבל דבר אחד הוא כן אמר. מה שאני אומר, זה לא אומר שלכם מותר לומר. וזה חשוב ביותר. גם אם פעם שמענו איזשהו דבר, כן, זה לא אומר שעכשיו כולם צריכים לדבר באותו סגנון. הרב צבי יהודה דיבר. ידע בדיוק מה הוא מדבר. אנחנו צריכים לשבת בשקט. שמענו אותו, הבנו את הדברים, הבנו מה זה לבזות תלמיד חכם, הבנו מה זה לחלוק את תלמיד חכם, והיה נחוש, לא רוצה יודע. כן, ואני יודע לפחות, מהשלושה אני יודע לפחות שני שמות, שהוא דיבר עליהם. אז הוא לא שכח את זה. עברו שנים והוא לא שכח. כי אין שום סיבה לשכוח כשהמעשה... כמו שעשינו. סימן רשמם ד', כמו שאמרנו, כאן הדברים הם יותר מעשיים, יותר נוגעים ליום-יום שלנו, בעניין הזה של קימה, הידור, לתלמיד חכם. אומר השולחן ערוך, מצוות עשה לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן, אלא יניק וחכים, ואפילו אינו רבו. לשים לב, כשאנחנו היינו ילדים, אז היו אומרים לנו, מה, אתה לא נותן לזקן את המקום באוטובוס? באיזה בית ספר אתה לומד? אתה עם כיפה, אתה דתי, איפה חינכו אותך? תן לו מקום. הרי כתוב מפורש, מפני שיבה, תקום. והדרת פני זקן. מה הטעות? מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן זה מפני כבודו. אתה רואה זקן נכנס לאוטובוס, תקום, תשב חזרה. אף אחד לא מחייב אותך לתת לו את המקום מהפסוק הזה. בוודאי, מצד גמילות חסדים, לאדם שבקושי עומד, והנהג עושה שם הטלטלה של הסרדינים, שיתערבב ויהיה מיקס בתוך האוטובוס, בוודאי שתן למישהו כזה לשבת. או נשים, חוסר צניעות ככה, מנדנדים את כולם, הלוך וקדימה, הלוך ושוב, בפרט באוטובוסים החדשים, שצריכים לתת דאבל גז, והם נותנים אחד, ומעיפים את האוטובוס. הם לא יודעים לנהוג. בפרט שהנהגים של ירושלים היום לא אכלו כל היום. ברור להם. אז מי יפים את האוטובוס? הם כבר מטושטשים. ככה נוהגים בירושלים היום. טוב, בכל מקרה, מפני שיבה תקום, הכוונה היא קימה של כבוד. וכאן אומר, זה לא משנה אם הוא רבך, לא רבך, אם הוא חכם, אתה צריך לקום בפניו. גם אם הוא צעיר, תקום בפניו. מצוות עשה לקום בפני כל חכם, מפני כל חכם, אפילו אינו זקן, אלא יניק וחכים. ואפילו אינו רבו, רק שהוא גדול ממנו וראוי ללמוד ממנו. וכן מצווה לקום מפני שיבה. מה זה מפני שיבה? דהיינו, בן 70 שנה. ואפילו עם הארץ ובלבד שלא יהיה רשע. כי רשע לא קמים בפניו. פעם שאלו את הרב צבי דקוק, זכר צדיק לברכה, האם יש, לא, אם יש, שאלו אותו, האם פלוני צריכים לעמוד בפניו או לא. מישהו שהיה נחשב ככה, הרגיז את כולם, נקרא לזה בעדינות. אז רב צודה אמר, אפשר. שימו לב, הוא לא פסק. אפשר. אפשר, אולי, שיש מקום לא לקום מפניו. וזה באמת היה משהו ככה רציני. אז אחרי זה אומר, צריכים לשים לב לדברים. כמעט. לא נעים לי להגיד מה הרב עובדיה אמר פעם למישהו בבית הכנסת, זה סיפור אחר.
אבל
לא, 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 לא קשור לרבך, ולא קשור לתלמיד חכם גדול, כן? תלמיד חכם שהוא יותר ממך, שיש לך מה ללמוד ממנו, או זקן מעל גיל 70. אז זה סיפור אחר, מישהו יושב ולומד תורה, ועכשיו כל רגע עובר מישהו, אז הוא במקום ללמוד תורה, הוא מסתכל ככה, זה כמו נשים שמתפעלות באוטובוס. אתה ראיתם פעם איך נשים מתפעלות באוטובוס? איזה סמלה, איזה נוף. בסדר, יש סגנון כזה של תפילה. זה לא אי אפשר ללמוד ככה. אם אתה יושב ולומד, שב ותלמד. בסדר? אבל אם אתה רואה תלמיד חכם, מופלג בחוכמה וכו', כמו שאמרת, אתה חכם גדול, גם באמצע לימוד תקום. כן. זה סעיף י' א'. בסדר? יש את ההמשך. אבל פה אנחנו מדברים סתם על יהודי שהוא תמיד חכם, יש לך מה ללמוד ממנו, או זקן בן 70, אפילו עם הארץ. בהתנאי, כן. כמעט זה כמעט.
הנה.
מה? לא. לא. אני לא נעים לי להגיד מה הרב עובדיה אמר. זה לא נעים. אבל הוא אמר. מישהו בא, הוא עבר לבית הכנסת, ומישהו ככה התנדנד על הכיסא. אז הוא אמר לו, או שאתה קם, או שאתה לא קם. אל תזיז את בשבילי. בסדר? אני צנזרתי את המילה. בסדר? בטלנות, בטלנות. כבדות. כבדות. אנשים נוסעים עם האוטו מהחנייה, מתחת המעלית של הבית, עד לחנייה של הסופר, ולחנייה של בית הכנסת, ולא זזים מטר. אתה מבין? זה מציאות קשה. עומד, עומד, עומד. בואו נראה את ההלכות בפנים, בסדר? אומר השולחן ערוך, ממתי, סליחה, בן 70 שנה, ובפרט, כן, שלא יהיה רשע. ממתי חייב לקום מפניהם, שיגיע לתוך ארבע עמותיו, עד שיעברו מכנגד פניו. ורחוב כמהלך דמי. לשים לב. בסדר? גם אם התלמיד חכם עובר באוטו, במקרה הזה על סוס, על חמור, לא יודע מה, כאילו שהוא הולך. אתה רואה את האוטו של הרב והרב בפנים? אז תעמוד? 400, כן? סתם מישהו. פעם ב-70 תלך לחום. אסור להרצים עיניו ממנו קודם שיגיע לתוך 400, כדי שלא יצטרך לקום מפניו כשיגיע לתוך 400. זה היה קורה הרבה פעמים. מתי? באוטובוס. רואים שאיזה זקן ככה עולה לאוטובוס, פתאום איזה יופי של חלונות ראווה יש. איזה יופי של חלונות ראווה. בסדר? למה? כי עוד רגע צריך לבוא הזקן. או יש פטנט אחר. פתאום אני עייף, נרדמתי. אני לא ראיתי שהזקן הזה הגיע. לא ראיתי שהוא הגיע. בסדר? אז לכן אסור להעצים עיניו קודם שיגיע לתוך 400, כדי שלא צריך לקום מפניו כשיגיע לתוך 400. בסדר? אלה הם הגדרים של מתי קמים. הוא בפני מי קמים, ובעזרת השם, פעם הבאה אנחנו נמשיך בסעיפים הבאים, בנושא הזה של קימה מפני זקן, מפני תלמיד חכם. יש שאלות?